יום רביעי, פרשס וישב. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם מאמר נפלא של הרב הגאון רבי אשר קובלסקי שליט"א. מאמר ארוך קצת, אבל שווה כל רגע. על הניסים ועל המלחמות. אנחנו עומדים בעיצומם של הימים המוארים, אנחנו מתקרבים לימי חנוכה. בכל ערב מחדש אנחנו נתרגש ונהיה מאושרים שאנחנו מעלים את השלמת הקטנה בנרות חנוכה. נותנים ללהבה הנצחית של עם ישראל לרצד מול עינינו, לספר בדממה שקטה, אבל בחום נעים, את סיפורו הנצחי של עם ישראל שהצליח להילחם, להתגבר גם על היוונים ולנצח, להמשיך את מורשת עם ישראל. בפתיחת ועל הניסים, שאומרים בימים האלו, אנחנו מודים על הניסים, על הפורקן, על הגבורות, על התשועות וגם על המלחמות. והשאלה כמו זרקת מאליה, להודות על ניסים זה הגיוני, להודות על גבורות ותשועות זה מתבקש, אבל להודות על מלחמות? מי הוא זה ואיזה הוא שמודה על עצם קיומה של מלחמה? ייתכן שבכלל עצם המלחמה זה דבר חיובי? התשובה תמונה בהבנת מהות המלחמה, שאותה מציב מפנינו ברא עולם. כשיהודי נשלח לשדה הקרב של החיים, להתמודדויות מול עצם הרע מחד, ותלאות החיים מאידך, הוא נדרש להישאר יהודי שמח ומאושר ומאמין. הוא עושה את כל מה שדרוש ממנו. זה לא קורה כדי ליצור נקודות שבר או מכשול ליפול בו. ההפך, רגעי הניסיון עם הזדמנות פז, שבה בורא עולם נותן לנו את היכולת לפתוח את הלב שלנו, לגלות בתוכו את האוצרות והעוצמות שטמונים בו. אלה רגעים מיוחדים שבהם אנחנו יכולים לעשות היכרות עם הכוחות שתמונים בנו, שסמויים מעינינו בימי שגרה, וברגע הניסיון הם כאן במלוא יפתם והדרתם. והדרם, ומעניקים לנו את היכולת והכלים לעמוד ולהתמודד. לכן המלחמה שלנו משדרגת את החיבור עם בורא עולם, מחזקת את הקשר בינינו. העמידה בניסיון הופכת את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לחזק ואיתן, כפי שמעולם לא קודם לכם. האם זו לא סיבה מספקת לצאת במחול של הודעה למלחמה? הרי פשוט שנודה. נודה, נשבח ונשמח שזכינו להילחם. וזה לחזק את הקשר עם אבא שבשמיים. בימים האלה, על אחת כמה וכמה, הרי נודע מהארי הקדוש שהקרבה והקשר לבורא עולם שהשיגו בדורות קודמים בעמל של שנים והגיעה רבה, היא ברת השגה בדורנו במחיר התגברות של ניסיון אחד. הניסיונות משמשים לנו מקפצה עצומה, נותנים לנו הזדמנות לחיבור עוצמתי ונעלה, כפי שמעולם לא זכינו. ועל זה אנחנו שמחים ומודים. אנחנו עומדים סביב הנרות, יחד עם בני משפחה, מדי יום. הם מתבוענים על מאבק החשמונאים ביוונים. הם היו 13 אנשים מעטים וחלשים, מול צבא סדיר ומיומן, שכולל עשרות אלפי חיילים, שמצוידים במיטב הטכנולוגיה הצבאית דאז. אנחנו לא מסוגלים לדמיין את עוצמת הניסיון הקשה שעמדו בחושמונאים, במלחמה שנראתה חסרת סיכויים, ומתוך תחושה שמדובר במאבק כבוד מראש. חז"ל אומרים, וכשגברה יד בית חשמונאי וניצחו, ומדגישים שהדבר נעשה בשני שלבים. בהתחלה הם התגברו, אספו את הכוחות שטמונים בהם, החליטו להיאבק, להילחם, ואכן המלחמה גילתה את היכולות הרוחניות, והוביל עליו וניצחום, ניצחון אדיר שעליו אנחנו מודים עד היום. כמה כדאי, ממשיך הרב קובלסקי, כמה כדאי להפנים את המסר, להעביר אותו, להנחיל אותו לילדינו לדורות הבאים. אנחנו נדרשים למלחמה, אנחנו לא חוששים ממנה. אנחנו נוטלים כוחות ורצים לשדה הקרב. כי יהודי לא חושש ממאבק, הוא רץ בשמחה על החזית. נכון? אנחנו מתמודדים כשיהיה פרנסה, בעיות בריאות, מצוקות במשפחה, מלחמת יצר קשה ומתישה. ואנחנו שמחים וגאים לעמוד ולהיאבק בעצמה, כי המאבק מגלה לנו כוחות לא ידועים, מרומם מחזק את הקשר שלנו ואת הקרבה שלנו לבורא עולם. כשאנחנו מדליקים את הנרות, השלבות העולות לא מבשרות לנו סיפור ששייך לעבר, אלא מעניקות לנו כלי להווה ולעתיד. ברגעים החמים והמוארים האלה, זה הזמן להפנים לעצמנו, להנחיל לכל המשפחה מה שמורים וקוראים הנרות. יהודי יקר, אל תירא ואל תחת. המלחמה הרחק מהעניין. היא ממנפת אותך, מחזקת אותך. אל תברח ממנה, ההפך. תראה שהמלחמה מחזקת את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. תראה שהניסיון מרומם את החיבור שלך לאבא שבשמיים. ותשמח, תשמח על ההזדמנות שניתנה לך. ממשיך הרב קובלסקי ומספר סיפור על הימים האפלים ממלחמת העולם השנייה. העניים שחורים כיסו את שמי אירופה, מלחמה עקובה מדם, ארוכת שנים שיסה את מדינות היבשת. דם יהודי נשפך כמים, מכונות ההשמדה האכזריות של הנאצים ימח שמם היו בסיט תפוק קטן. אין לך יום שקהילתו קטנה מקודמו. מרכבות המוות נתחסו יהודים רבים בדרכם האחרונה לקדש שם שמיים. אמונה שלמה הם עקדו על עצמם, על קידוש השם, נכונים ומוכנים למסור נפשו למוות, למסור את נפשם למוות, על הזכות להיות יהודים מאמינים. במחוד ההשמדה, בבלוקים קצרים וארוכים על ברגשים מלאי פשפשים, הצטרפו הנותרים ממתינים לתורם, שבוודאי עוד יבוא. בחצרות המחנות שכבו חיילי ירי לצד חיילי רעב, ובתוכחי המחנות פעלו בהקפדה ובסדר מופתי, תהיה הגזים הידועים לשמצה. הנאצים לא ידעו סובה, בדייקנות ובקפדנות עברו עיר אחרי עיר, כפר אחרי כפר. אוספים את היהודים, מובילים אותם לתחנה הסופית והאחרונה, ששם הפכו לגבעת אפר, אילמת ועצובה. אחד המחנות הידועים היה מחנה ברגן בלדן המפורסם. שם הובל ביום מן הימים אדם מסופנים, הגאון רב שמואל שניצלר, שכיהן כאבד העיירה צ'ובה שבהונגריה. גם לעיירה שלו הגיע ידם המגואלת של הנאצים בדם. הוא נמנה על מאות אלפי יהודי הונגריה שעולו על רכבות מסע. למסע ארוך, בואכה, מחנה ברגן בלזן, שם קיבלו הנאצים את ההחלטות מה לעשות בכל יהודי. במחנה שערה משמעת ברזל. עוד בוקר העירו את היהודים לעמל היום לעבודת פרח בשירות הנאצי. כדי למנוע תקלות ותרוצים, לא היו במחנה כל חילופי דברים. ושלא עמד בדרשות ובהוראות, נורא על אתר, ירו בו מיד. מדי יום שימשו כמה גופות חדשות תמרור עזרה, ככה יעשה למי שימרה את פי המפקדים. העבודה התנהלה בדייקנות, בלי חריקות, בלי שינויים. בחורף כבקיץ, בקור מקפיא ובשרב מחניק, התייצבו היהודים לעבודה באותם בגדים, אחרי אותה מנת מזון זעומה. באותו שעה, דווקא לכן הייתה כה גדולה עצמיה, כשאחד מהנאצים קרא את הרב שניצלר מתוך שורות העבודה. אחיו היהודים הביטו בו איך שעושה דרכו לעבר החייל בחרדה, מעולה בסקרנות, מי יודע מה רוצים ממנו? מי יודע מה עשה במה חטא? ובעיקר, יהודה אם יזכה לשוב לשורות העבודה. כשהצטרף חלילה לרשימה מתארכת של המסתשים על קידוש השם, הם המשיכו בעמל יומם תוך הצצה דחופה, הצצות דחופות אל הדין ודברים שנפתח בין הנאצי לרב שניצלר. יהודו נבזה, פתח הנאצי בהתנסות. אני יכול להרוג אותך עכשיו, אבל חבל לי בזבז כדור על יצור כמוך. אז תייתר לי את הצורך לראות בך, תאמר בפניי כמה דברי כפירה באמונה שלך, שיסמכו את ליבי בזה שאתם היהודונים כבר נגמלתם מהאמונה שלכם, ולמדתם כי רק מלכות הרייך היא השולטת. אני אתייה בטוח שלנוכח החיים המפורש, בוודאי הרב יאמר את מה שהתבקש. לא השמץ ספק, אלא שהרב לא יתבלבל, גם לא לרגע. פניו הרצינו, עיניו התמקדו, והוא ישיב בשקט, אך בנחישות, לא יקום ולא יהיה. יש בורא לעולם, ואין עוד בלבד עלי. היהודים מסביב כבר העריכו את ההמשך, היה ברור שעכשיו תשמע שריקת כדור שתסיים את חייו של הרב שניצלר. לא שהיה, יש לזה מחזה נדיר, אבל עדיין כל מעשה נאצי כזה היה מזעזע, זורי הבעלה, כדי שדווקא לנאצי הייתה סבלנו. כנראה הייתה חשיבות גדולה יותר בעיניו לשמוע דברי כפירה מפי יהודים, אשר מישהו לרצח אותו. על הקשנות שלו למען האמונה. חבל עליך, אני צריך לשדל את הרב שניצלר. אתה עדיין לא מבוגר, תוכל להמשיך בחייך, בלי שלא יקרה לך כלום. הרבה יותר פשוט והגיוני, שתצהיר שאת דבריך הקודמים, דברי אבל, ותפנג אותי בנאום שכופר בכל האמונה הדתית שלך. אני אתן לך הזדמנות שנייה ואחרונה להציל את חייך. הוסיף והניף את הנשק באיום. היהודים מסביב פרי אחוזי אימה, הפחד היה מוחשי, גם המלחמה. כל שהנאצי מבקש הוא רק משפט אחד, אבל משפט שכופר באמונה הבסיסית ביותר של כל יהודי. מנגד, הרב שניצל רואה התבלבל לרגע, היה ברור שהוא נחוש. אז הוא שואל את הנאצי בהתרסה, אני השתבשה עליי דעתי? בגלל שאני כאן במחנה, בתנאים כאלה, בגלל איום מטופש שכזה, נראה לך שאני יוציא דברי כפירה מפי? הרי כולנו רואים את השמיים, את הארץ, שאותם ברא בורא עולם. מאז ועד היום הוא מנהיג את העולם ברחמיו, בחסדיו. זה דבר פשוט של יהודי, שכל יהודי מאמין בו, גם במחיר חייו. הנאצי התמלא בזעם, העיניים שלו התרזצו בחורים, הוא רעד מכעס. אדון החפצוף הצליח להוציא אותו לגמרי משלווה נפשו. הוא אומר לו, זו הזרה האחרונה. הוא דורך את הנשק, או שתאמר דברי כפירה, או שאני יורה בך בזה הרגע. תגיד מה שאומרים לך. עכשיו היה ברור שהוא הולך לקראת הסוף. איש לא חשב שהרב עוד יקנה. לא הספק גם מה תהיה התוצאה. הרב שניצר עטל פנה בראשית רגועה ומלאכית. מענה בשלווה את המילים, אותה משהו כבר שמע אין ספור פעמים הנאצי. שמע ישראל, השם אלוהיכם, השם יכול. הנאצי נזעם עד להשחית, הוא הפתיר קללות בגרמנית, כיוון את הרופא. שריקה עזה נשמע, הכדור פילח את הדרך אל הרב שניצלר, שבתוך שנייה נפל ארצה. הבעלה נקרא לטבע על פני היהודים, בודדים גם יעזו להזיל דימה, על דמות מופת שהייתה במחנה, מסרת נפשה לקידוש השם. הנאצים שעמדו מסביב מיד פרחו בצרחות שמחה על עוד ג'יד שהתעקש ושלם בראשו. מבואו על ידו, דרכו על הגופה שמוטלת על הארץ, צרקו עליה בבוז. רק המפקד המקומי תצבן על עיכוב של סדר היום וגר בנאצי. עכשיו הגופה של היהודון תסריח פה, מי יטפל בה? סוף את הגופה ותזרוק אותה החוצה, שינתנקו אותה מכאן לפני שכל האזור יתמלא בדם יהודי, מעלה צחנה. הנאצי עשה לפי הערות, תפס את הרב שניצלר בזרועותיו, גר אותה החוצה, מניח את הגופה בשביל החיצוני. מספר דקות אחרי שהנאצי עזב את המקום, הגופה מתחילה לנוע. הרב שניצר התאפק עד עכשיו לא לנשום, גם לא לחייך על נס ההצלה שלו. מתברר שהכדור פספס אותו בסנטימטר בודד. נפל ארצה מבעלה והבין שכדאי יותר להאמין לפני מטח, שהוא מודה לבורא עולם על נס ההצלה המופלא. ורק אחרי דקות ארוכות הוא קם, התנער מאבק שדבק בו, ועשה דרכו לשינת לילה על הדרגש. ולפני שהוא קרא שוב, קריאת שמע בכוונה עצומה. בין היהודי כבר נפוץ האשמה הסודית שהרב שניצלר מול נותר חי. עצם ההישארות שלו בחיים, למרות העמידה על העקרונות, מסירות הנפש של האמונה גם לנוכח הנשק והירי עצמה, זה היה חיזוק עצום לכל יושבי המחנה. העובדה שהרב שניצלר לא נפגע הייתה כמין הערה שמימית, בתוכחי הפעלת המחנה שבו עולם חי וקיים ומשגיח גם כאן. לעורת היהודים, הרי שביום המחרת, כשאותו נאצי מראשה חלף ליד הרב שניצלר, הוא נבל אחד התוכל חלם, היה בטח שהוא קורא בין החיים, והנה אותו יהודון חי וקיים. הנאצי החביר והסמיק, המבט של העיניים שלו הפך למבוהל, כל עצמותיו רעדו מפחד. איש קדוש הוא זה ממה לפחד, איך ייתכן שהוא שרד את הכדור? רק אתמול העם הטל מת, ואני גררתי אותה החוצה. איך הוא זכה בחיים חדשים ועודנו מסתובב כאן? בפנים מפויסות הוא ניגש אל הרב, אמר, אני רואה שאתה לא באנוש רגילה, אמר לו, נחש לך בשקט, אני מבין שיש לך כוחות על אנושיים. הרי אתמול היית מוטל מת, ואתה חי עכשיו קיים, חי וקיים מתפקד. לכן, אני ממנה אותך לרב המחנה מהיום ואילך. לא היה יום טוב לרב שניצלר במחנה כמו היום הזה. עול העבודה הקשה אומר בעבודה קלה יחסית. הוא זכה לפרוטקציה, מגישה למזון קשר, לחופשות ביום שבת, ולהספקת שירותי דת סדרים. ומאותו היום התפטר בתואר רב מחנה ברגן בלזן. התפקיד שלו הוא סייע רבות לאחיו הנאנקים. עם בוא החורף נערכה התארגנות מחדש של המחנה. יהודים רבים כבר נשלחו למשרפות, בודדים בלבד. זכו להשתחרר, מפגנים הנאצים יערו להפס את הדרגשי המפונים. ואחד המועברים אליהם היה לא אחר מאשר הרב שניצלר. היה זה ליל כ"ד בכסלו, ערב חנוכה, כל מעייני הרב שניצלר תמים בשאלה, איך להשיג כאן, בהומק תהום המחנה, שמן ופתילות להדלקת נרות החנוכה. באותו יום בדיוק הוא מעבר לדרגש בבלוק אחר, והוא אומר לנהר את הכרית. כרית התבן שמוכנה לדרגש, כתוצאה מהניור, נופלת לפתע שקית קטנה מתוך הכרית, בתוך השקית, אוצר שלא לסולם לפז, כמה פיסות בד מוכנות כפתילות, ולצידן צלוחית ארוזה יפה, שיש בה שמן זית. לימים מתברר שמי, כשהתמיד את האוצר בכרית, זה היה רבי יוליש מסתמר זצ"ל, שביום כ"א בכסלו שוחרר במחנה, ועשה דרכו לשוויץ הניטרלית. הרבי מסתמר התארגן מבעוד מועד עם כל צורכי החנוכה, וכשהוא הוברח מהמחנה באישון ליל, הוא השאיר בכרית האוצר היקר שהתגלגל לידיים טובות. וכך מאות יהודים מכל הרחבי המחנה התקבצו באותו לילה לבלוק של הרב שניצלר, לפנים קורנות ומאושרות, עמד הרב ובירך בכל אשר קיצונו מצטור וציוונו, אשר צוריסים להביסנו, פעמים הם מזמן הזה, וגם כמובן שחיינו וקיימנו הגענו לזמן הזה. פעדים מסביב מחות מאוד של התרגשות, הרב שניצלר עמד באמצע, שמח ומאושר, עוד מרוצת, עוד לאהבה נדלקה, נצח ישראל לא ישקר. האמונה הנצחית תמשיך לפעם ולהוביל את עם ישראל לנצח נצחים. המלחמה הסתיימה, הנאצים הובסו, לא נותר זכר לגאונה, ואילו הרב שניצלר זכה לעלות לארץ ישראל, להקים דור שרים מבורך, להתפרסם כאיש מופת. אחד מנכדיו ששמע מפיו את הסיפור, הוא הרב חיים שכטר שלי, תלמיד בני ברק, שהעביר את הסיפור המופלא. ולנו, הדור שאחרי, נותר המסר העוצמתי חקוק בלב. ככל שהרגע קשה יותר, מאיים יותר, מפחיד יותר, זה הזמן להילחם, לא לוותר, לא להיבהל, לא לחשוב כמה עגום המצב, אלא להתעזר בכוחות נפש עוצמתיים, ולהיאבק עם כל הכוח. גם אם הסיכויים לא נראים הגיוניים, גם אם האווירה מסביב לא מאפשרת, אבל הכלים להילחם תמונים בתוכנו. צריך רק להוציאה מהכוח אל הפועל. לפעמים אנחנו עומדים ברגע קשה, פיתורים מהעבודה, בעיה רפואית סבוכה, מצוקה מול הבן שאינו הולך בתלם. כמה כדאי לא להישבר ולא להירתע, לא להיבהל ולא לאבד עשתונות, רק לדעת. לדעת שאם נהיה חזקים בעמדתנו, שיכול נוכל גם לניסיון הכוחי, ויש בנו את הכוחות לעמוד שם. הרי שגם לניסיון הנוכחי, אוויר בהחלט, הוא גם ימנף אותנו, וישדרק את המעמד שלנו והחיבור שלנו עם בורא עולם. ועם האמונה הזאת, עם הכוח הזה, אפשר לנצח כל קרב, להתמודד בהצלחה בכל מערכה, ולסמוך על זה. וממשיך הרב קובלסקי ומספר סיפור מעניין. בפעם הראשונה זה היה נראה מוזר, אחרי זה כבר היה מדהיג. בהמשך זה כבר היה מלחיץ. עיניו של יהודי בגיל העמידה החלו לתעתע. הוא התחיל לפתע לראות כל דבר, כפול, משולש. ככל שהוא ניסה להרכיב משקפיים שונים, לבצע טיפולים, לשים טיפות, כל הילה לא הועילו, הראייה שלו הפכה לכפולה יותר ויותר, כל העולם נראה בעיניו מטושטש. הרופאים לא הכירו מספיק טוב את הבעיה. אמרו שמדובר בתופעה נדירה שאין מספיק ידע רפואי אליה. אולי במרכז גדול העיניים אי שם בארצות הברית, יוכלו לבצע את זה ניסוח מסתבר שיפתור את הבעיה. אמרו בצער ליהודי הנבוך. זה היה כמה ימים לפני חנוכה, כשברקע התחילו לשמע נעימות החג, כולל הזמר, הנאיר סללו, שכולל את הקטע נאיר סללו קוידי שם, ואין לנו שם, אלא לירוי סם בלבד. באירוניה משהו, חשב לעצמו שהנאירות אמנם ניתנו לראות אותם, אבל לא לראות את צלליתם, את צללית צלליתם, פשתיים, פשלוש, פארבע. ואז הבריקה בו ההברקה, אם הנאירות הקדושים נעדו לראותם, אז משמע שיש כוח סגולי להבטא על הנאירות. אולי פה תמון הפתרון. ואם יחשוב על המייסה, באותו חג חנוכה, הוא הקפיד להביט על הנרות מדי יום אחרי הדקת נרות. הוא נעמד סמוך אליהם, התבונן בשלרות המרצדות, לא דקה ולא שתיים, אלא כמה עשרות דקות מדי יום ביומו. תוך שפי במלמל תפילה חרישית, שהנרות הללו שקודש הם, מסייעו לראותם בלבד, רק לנרות עצמם ולא את הכפיות שלהם. וככה חפרו, חלפו ועברו ימי חנוכה, ולהפתעתו גילה שיפור ניכר במצב כנגד כל הסיכויים והניתוחים הרפואיים. ובתוך ימים ספורים הוא שב לראות כאחד האדם. בלי טיפולים, בלי ניתוחים, בלי טיפות, בלי שום נסיעות לחוץ לארץ. הנרות החזירו לו את הראייה הממוקדת והחדה. את הסיפור, סיפור המשפיע הנודע, סיפר המשפיע הנודע גבל הצדיק רבי מלך בידרמן שליטה, ששמענו אותו מכלי ראשון, היא באה למייסה. ולנו לא נותר אלא להוסיף, כי מדהים להיווכח לסגולה העמוקה של תמונה בנרות חנוכה, שהתבונות בהן לבדה, בכוחה לחולל ישועות נפלאות. אבל ננצל, מסיים הרב קובלסקי את דבריו, ננצל את הרגעים האלו, ועומדנו על יד הנרות, להתבונן בנרות, להתפלל לפתיחת שערי שמיים בזכותם. ואנחנו ממשיכים עם שואלים ודורשים, שואלים ודורשים בהלכות חנוכה. מקום הדלקת נרות חנוכה ובפתח הבית סמוך לרשות הרבים, ואם יש חצר לפני הבית צריך להדליק אותה בפתח החצר שסמוך לרשות הרבים, ומי שדר בקומה שנייה שאין לפתח ישיר לרשות הרבים ולא לחצר, הוא מדליק בחלון שפונה לרשות הרבים. לדעת החזונית שחצר שבימינו, שבזמננו שלא מיועדת בדרך כלל להעביר בעלה, בניגוד לזמני העבר שבהם משמשה החצר לצורכי דירה עיקריים כתחינה, רפייה, שטיחת תורות ועוד, אז אם אלה אין דינה של החצר כחצר לעניין הדלקת נר חנוכה. ואין להדליק בפתח החצר, אלא בחלון שפונה לרשות הרבים. לדעת רב ניסים, רב חיים קניבסקי, שידורי החזון איש גם חדר מדרגות לא נחשב חצר. ולכן אין להדליק בפתח של חדר מדרגות, אלא בחלון של הדירה. כך גם דעת האור לציון, דעת האור לציון גם כך שאין עניין חצר ואין להם חדר מדרגות. ולדעת הסטייפלר, חדר מדרגות נחשב כחדר נוסף בבית, ולא כחצר. אולם לדעת הברסקי רוב, אפילו שהחצר לא משמש את הצורכי דירה, הדין שלה כחצר, וצריך להדליק את הנרות בפתחה הסמוך לרשות הרבים. כך לדעת רב שזה נורבך, או הגיר של יושיב, אין עניין חצר ואין לעניין חדר מדרגות, אלא שנחלקו לעניין מגרש חנייה שלא משמש לכניסה ויציאה. לדעת רב שזה נורבך, אין דינו כחצר, ולדעת הגיר של יושיב, דינו כחצר. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. וישלהו האיש לימויר מה תבקש, סיפר הרב שטיימן, שם הרב פרידמן זצל, בפתח תקווה, שכשהבת שלו הייתה בסיביר, כבת 16, הכריחו אותה להדליק עצים ביום הכיפור. היא בכתה, איך אני אדליק אש ביום כיפור? פתאום הופיע איזה נוכרי אחד. שאלה אותה, למה היא בוכה? אז היא אמרה לו שהתחלה להדליק אש, אסור לה. אז הלך הוא והדליק בעצמו. אז היא סיפרה את הדברים לאבא שלה, שאמרה לו, אבא, זה בטח היה אליהו הנביא, אבל איך אליהו הנביא מדליק אש ביום הכיפור? תמימות תורה של בת ישראל. ואנחנו ממשיכים פה עם סקירה קצרה על האלון הנפלא לקראת שבת, מפי עורך האלון, הרב מישה הרמן, על התכנים המיוחדים שיופיעו באלון. גדול השבוע פרשת וישב עומד גם בסימן ימי חנוכה, המתרגשים ובאים, שבהם אנחנו מודים, מעללים הקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, בימים הם בזמן הזה. כשמודים לקדוש ברוך הוא על נס למעלה מדרך הטבע, אפשר לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע. את זה חבל בשרה, מורים לילד פעות שבאורך נס, שב לארץ החיים, אחרי שהוזכר אצל אחד מגדולי הדבורים זצל בשעת לקד נרות חנוכה. סיפור המלא מובא בגילון לצד סיפורן של חמש נערות שהורדו ברגע האחרון מהגרדו בחנה ודענתי בזכות סירות נפש להדלקת נרות חנוכה. יש גם תיאור מיוחד על לימוד התורה במחיצתו של מורן הרב שטיימן, שיחה מיוחדת עם הרב הגאון רב משה יהודה שניידר שליטה, שזכה ללמוד חברות עם רבינו במשך עשרות שנים. איך מגיעים לאינטיקוס התורה בלימוד תורה? לאן אפשר להגיע עם גשמה גבוה ומציאה? החוויה הבלתי נשכחת שמור נסע במשך שעה וחצי ועמל להבין כמה מילים בדברי רש"י בזוכר. ועוד בגיליון, איך נראה סמינר יהדות בתוך מטוס? רשמים מרתקים מבחור שהתלווה לרב פינקוס בטיסה לניו יורק. בא לרופא שהקפיד לקנות דגים דווקא בחנות בבני ברק. ואבא שנסע לבני ברק להוציא את הבן מהישירה אבל התחרט אחרי ביקור חטוף בחנות מכולת. ואיך הסביר מורן הרב שטיימן את העובדה שיונים לבנות עמדו על החלום של החדר שלו בבית חולים בכל ימי אשפוזו? ואיך הדליק הגאון הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל נרות חנוכה במחנה עבודה רוסי? ומדוע שר משגיח הגאון הצדיק בדור גרפה זצ"ל ואיש העומדו אחרי הדלקת נרות? עוד נקרא למחותנים שרבו מי יהיה השליח לקבל מהקדוש ברוך הוא את ההוצאות של הדירה, ועל היהודי שקיבל 12 אלף דולר במזומן אחרי התחזקות באמונה. וגם שיעור מפים בלכות מאוד מלחווי רואי, וחוויית ילדותו של אחד מקורי יעלון, שידבק פעם עם החברוזה שלו, על דלתו של מורן הגרח קנצקי שליטה, עם שאלה גאונית, למרכאות, רק שהוא גדל, הוא הבין בעצם מה שקרה שם. ואנחנו ממשיכים עם הדור סגולות וישועות. במדרש על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע, אז כמובן רב שמואל בר נחמן פוסח, שיר אמר שם על ההורים, אומרים הספרים הקדושים איגרא דקאלי, וככה גם כתוב שם שמקובל בידינו שכל מי שצריך לשא אישה, אני אגיד בכל יום את הקפיטל תהילים הזה, קודם יהיו לרוצן שלפני עקירת רגליו, הוא הרחיב בזה בספרו איגרא דפירקה בשם הרמ"א מפאנו, שכל האומר מתברשר למעלה שצוענה להורים, סוף כל תפילותיו קודם עקירת רגליו, אז מזמנים לו בת זוגה הוגנת לו. בדומה לזה סיפרה הרגבינית קוויאזקי, סליחה, שביותה בת 10, יום אחד נשאר אבא שלה בבית, הרב אליושי להתפעל בבית כולו הרגיש טוב, והוא הבחינה שאחרי שהוא פוסע בששלום, לפני שהוא חוזר למקום, הוא מתעכב קצת ואומר איזה משהו. אני שאלה אותו, מה זה? הוא אמר לה שיש בסורת בידו מזקנו בעל הלשם. סגולה לומר, קודם שחוזרים למרת ישראלן, להגיד שירמה לצסעיין אלוהרים. נוסיפה שאחרי שנים סיפר לה תמיד חורם פלויני, שקבוצת בחורים מבוגרים ששמעו על הסגולה הזאת ועשו ככה, אחרי תקופה כולם התארסו. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. אחד שואל פה, הוא קנה כלים ממפעל בבעלות גוי בחוץ לארץ, הוא רוצה לדעת אם יש לברך על הטבילה, או שמאחר שלדעת הפוסקים בזמננו, דין המחזיקים במניות הוא כבעלים, ויש להם זכות הצבעה בהחלטות החברה, ומסתבר שיש גם מניות של יהודים במפעל הזה, אז יש כאן ספק ברוכס, אז התשובה היא שהוא יפרך בלי פקפוק, כיוון שגם כלי שהוא בשפות של יהודי וגוי, וקנאות יהודי חייב תבילה, כמה שיחס חלק הגוי לקדושת הישראל. מובר ככה בשולחון אורך, שנותן כלי לתיקון לאומן גוי, לכן אז בוודאי אפשר לברך, והשאלה היא להפך. הוא קונה כלים מייצור ישראל, ובסדר שיש מאות שנות לשואל די גויים, אולי יתחייבו בתבילה. ויש פה עכשיו חדשות דירשו. בשורה מרנינת ליל שחרי התורה לקראת תחילת הלימוד במסכת חולים בדפיים. הנהלת דירשו מודיעה על הוספה של מאות מלגות למבחני קניין תוירה. ביום חמישי, מחר, תחילת לימוד מסכת חולין על ידי רבבות אלפי ישראל, מלאות 14 שנה למבחני הדפיים על ש"ס בבלי מזכרת תוכנית הלימוד קניין תוירה של דירשו, ועם פציחת מחזור המבחנים השלישי, של המעצמה התורנית שהחדירה בקרב רבבות המלא התורה את האפשרות והיכולת להיבחן על השס כולו לפי סדר הלימוד של דפרימי, הכריזה המלאת דירשו העולמית בהודעה משמחת במיוחד ולראשונה מזה שנים ארוכות על הרחבת מעגל מקבלה מלגות במסגרת תוכנית קינת תוירה במאות מלגות נוספות. כמותה של התוכנית לפני כ-14 שנה עם תחילת לימוד מסכת חולין במסגרת המחזור ה-11 של דפרימי על השס הבבלי הקטה את עולם התורה בתדמה, והפכה בפעם הראשונה את הלימוד לשינון השס, לנחלת הכלל, כשהשביחה את לימוד הפרמי לשינון חזורה, וידיעה שכוללת מבחנים ונושאי מלגות, כדי שהלימוד יהיה יסודי, עד לידיעת הדפים שנלמדים והפיכתם מקניין נצח, של ידיעה תורנית נרחבת בכל הרחבה השם. מעגל הנבחנים במסגרת תוכנית קינן תוירה הולך ומתרחב מאז ברוך השם. אימו גם הוגדלה מכסת המלגות שמעניק דיר של הנבחנים במספר פעימות. כמה נבחנים במסגרת קינן תוירה אלפים רבים מדי חודש וחודשו. מרביתם גם עורכים אחת לארבעה חודשים את המבחן המסכם על 120 דפי גמרא בחד המחתה. ובכך הם נכנסים להגרלות על פרסים כספיים בהיקף של 15,000 דולר לכל מבחן. עם זאת, על אף שמרבית הנבחנים בקינן תוירה זכאים למלגות שמוענקות להם לפי גובה הציון של המבחן חודשי, ההצטרפות למסלול מקבלי המלגות כרוכה בהוכחה רצינית. רק אחרי ביצוע של 6 מבחנים ברצף, קבלת ציון עובר, יכול הנבחן לקבל מלגה למבחנים הבאים שעורך. רוב רובם של נבחני דיר שמצטרפים מתוך רצון במטרה לדעת השס בסברים בארגון, לא מתוך שיקולים כלכליים. עם זאת הוכח שהמלגות מספקות לנבחנים מסגרת מחייבת, גורמת להם להשקיע ממרצם בחזרה ושינון של דפים שנלמדים במסגרת הדף היומי, כך שהמלגות תורמות תרומה משמעותית מאוד להצלחה לדרבו הנבחנים. לרגל תחילת לימוד מסכת חולין, ואיתה המחזור של השלישי של תוכנית קינן תוירה, אנחנו יוצאים במבצע מיוחד ומוסיפים מלגות נוספות גם לנבחנים שעד עכשיו לא יזכן, כשבכך אנחנו חוסכים להם את חודשי ההמתנה ואת הצורך בהוכחה רצינית לאורך תקופה של חצי שנה, וזה במטרה לעודד הצטרפות המונית נוספת ללימוד מבחני הדף האלה. ניסיון העבר מלמד אותנו שמבצעים מסוג זה אכן מניבים תוצאה מרעינת לב בכל פעם מחדש, כשכל התורה מתגבר ומוגדר מבחינה של דירשו שבזורים בקרב 70 מוקדים ברחבי הארץ ועוד עשרות נוספות ברחבי העולם. מלמדים על כך שישראל נצבועים ונויסנים, ואין סוף לריבוי והשבחת לימוד התורה בכמות ובאיכות. עוד מוסיפים בארגון שנבחני קינן תוירה יכולים להצטרף במקביל לתוכניות נוספות שכרוכות בלימוד התורה, לימוד משניות ועוד ועוד, קינן משניות שהתוכנית שהמטרה לרכז את לימוד המשניות בששת סטרי משנה שאין עליהם תלמוד דבלי, מסרים, דרועים וטיירס. משנות האלו מחולקות על פני 7 שנות לימוד של מחזור הדף הרימי, שבהשקעה מועטה מדי יום, בנוסף ללימוד הדף הרימי עצמו, זוכים אלפים הנבחנים לסיים יחד עם השס הבבלי גם את ששת סדרי המשנה, גם להיבחן עליהם ולקבל מלגות בהתאם. כמו כן פתוחה במקביל גם תוכנית הלימוד קינן חוכמה. הנבחנים יכולים להיבחן במקביל גם על ספרי המוסר היסודיים, הבסיסיים שמחולקים גם הם, לפי סדר לימוד יומי, ולזכות במלגה כפולה ומשולשת, הן על הדף הרימי עצמו, הן על המשנות שנלמדות בסוף, והן על המוסר היומי במסגרת קינן חוכמה. במקביל מפעיל דיר שהוא גם את תוכנית קינן שס, במסגרתה נבחנים למעלה מ-1,000 אברכים בעלי בתים, עמלי תורה, על השס כולו בחד המחתה. ושההצטרפות לתוכנית הזאת במסלול קבלת המלגות, אפשרית רק 1-7 שנים, עם תחילת מחזור לימוד חדש של הדף היומי. ואנחנו מגיעים אל דף היומי והלוכה. מהי הגדרת מלאכת חורש? והאם סיכול אבנים מהקרקע אסור מדאורייתא או מדרבנן? על כך ועל עוד דברים מעניינים נוכל ללמוד לשמוע בשלוחה אחת בשיעורים הנפלאים מפי הרבנים הגאונים. וכדרך כן נלמד גם אנחנו את פני הדף היומי והלוכה, שחוזר בסימן ש"ז, סעיף א', אחת מלמדת מלאכת שאסורות בשבת מלאכת החורש. המהות של המלאכה הזאת היא הכשרת הקרקע לזריעה. אב המלוכה הוא חרישת הקרקע במחרשה, שהתכלית שלה הרפיית הקרקע במדלה הראויה לזריעה, וגם חרישה בשדה זרועה שלא מכשירה את הקרקע לזריעה, למסעת לצמיחה איסורה משום מלאכת החורש. חרישה שנעשית באמצעות הנגעת בהמה בלבד ללא הפעלת כוח אדם בכלי החרישה עצמו, או חרישה באמצעות מכונה חשמלית שמופעלת בלחיצת כפתור אחת שלאחרה הפועלת המכונה ללא מגע יד אדם, נחשבת כמייסי האדם ועשרות מדאורי חפירת עשייה ועשיית חריצים בקרקע, נחשבות לתולדה של מלאכת חוירש, כיוון שהן מרפות את הקרקע ועשרות מדאורי. השוואת פני הקרקע היא פעולה שמכשירה את הקרקע לקראת חרישה, ולכן מילוי גומה שבקרקע או עשרת גבשושית, שבכך משווים פני הקרקע, הם אסורים משום מלאכת חוירש. וכן מילוי אדמה בקרקע שאינה ראויה לזריעה, באופן שמשאיר אותה לזריעה, אסור משום מלאכת חוירש. כמו כן, השקעת קרקע שעומדת לחרישה במים, אסורה משום מלאכת חוירש, כיוון שהיא מרפא את הקרקע, מכשירה אותה לזריעה, כמו שלמדנו אתמול, גם ניקוש הסבים שמכשיר את הקרקע לזריעה, אסור משום מלאכת חוירש, מלבד איסור מלאכת קויצר שיש בזה, כל עוד לא יבשו הסבים לחלוטין. סיכול אבנים הוא גם תולדה של מלאכת חוירש, ויש שכתבו שלדעת הרמב״ם, אולי עשו מדאורי זה, כיוון שהוא לא מעשה, מעשה נעשה בגוף הקרקע. מותר לעשות בשבת פעולה מותרת, גם כשייתכן שאגב כך תעשה מלאכה שאסורה בשבת, בגלל שאין כוונת תעשה למלאכה הזאת. ובשבת אסורה רק מלאכת מחשבת, לא מלאכת אינו מסכמת. כיוון שהדר הכוונה מחשיב את המעשה כנעשה מאליו. וזאת גם אם מצוי הדבר שמלאכה, אסור, שמלאכה אסורה זו נעשית אגב פעולה מותרת זו. אולם, אם הפעולה המותרת כרוכה בהכרח למלאכה אסורה, או שקרוב לוודאי שהמלאכה אסורה תעשה, הרי זה נחשב שהכוונה גם למלאכה זו והפעולה אסורה. האיסור הזה מכונה פסיק רישה, ומלאכות דאורייסה איסורו מדאורייסה. אבל אם אין האדם תועלת במלאכה שנעשית אגב פעולה, ובלשון הפוסקים פסיק רישה דלא הניח אליהם, הרי הוא אסור מדרבונון בין מלאכה דאורייסה ובין במלאכה דרבונון. עד כאן בניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, חז"ל אסרו להשתמש בשבת באילן, וגם אסרו להשתמש בצדדי האילן, דהיינו בדברים שנטפלים לאילן, לדוגמה, אסור לתלות בגד על מסמר שנעוץ באילן. אבל מותר להשתמש בשבת בצדי צדדים, דהיינו בדברים שלא נטפלים לאילן עצמו אלא צדדיו, ולדוגמה, חבל שלא קשור ישירות לאילן אלא לבב שנעוץ באילן, בו יהיה מותר להשתמש כמו לתלות עליו בגד. עץ שהתייבש לחלוטין וגם ענפה ופורותיו יבשו לחלוטין, על פי אחד משולחן ערוך, עדיין יש בו אסור מלאכת קויצר, ואסור מדאורייתא לתלוש מן הענפים או לכרות לבגידו בשבת. וכדרכנו נפליג בימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, אחת מלמדת מלאכות העשרות בשבת, היא מלאכת הצובע. ההגדרה של המלאכה היא צביעה או חיזוק הצבע הקיים, ולכן לדוגמה אסור לצבע נעליים בשבת. אסור גם למרוח עליהם חומר שקוף שמחזק את הצבע שלהם. רבות מפעולות הצביעה כרוכות גם ביסור ממרח, כיוון שאופן השימוש בחומר הצביעה הוא על ידי מריחה. צביעת בגדים, אורות, כלים, קירות, רהיטים וכו' אסורה מדאורייתא. צביעת אור האדם אסורה מדרבנן, ויש אומרים שאסורה מדאורייתא. ולכן אסור לאישה להשתמש בחומרי איפור בכל צבע שהוא, או למרוח לקה על ציפורניה. אבל אכילת מאכלים הצובעים את פני האדם, את אכילתם, בגול פרי הרימון, מותרת, כי זה לא מוגדר כצבע, אלא כלכלוך באף. דף האם תלמוד בבלי, מדוע היה באלכסנדריה מזבח להשם? מאיזה קורבן חשוב יותר? קורבן גדול או קטן? ומה נחשב בימינו כהקרבת קורבנות? וכך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת מנוחת, דף כפיוד. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדף היומי, הנאמר בצורה מופלאה על ידי הרבנים הגאונים. ולרוות נחת. אני אזכיר לכם שהשבוע מבחני דירשו ביום חמישי דירשו בכולל וביום שישי שער המבחנים בהצלחה לכולם. קניין חוכמה חוי בסלבובס, הקרוב אלינו יותר אומר חוי בסלבובס והגלוי לנו הוא סימן החוכמה הנראה במין האדם. יש פה תיאור מופלא של הלב מתוך הספר אוהל יעקב מעדי מתוך מסילות הלמונה. הלב יצירת מופלט, יצירת מופת שגודלה כאגרוף, מתכווצת בתמידות ופועלת יותר ממד 2.5 מיליארד פעמים במשך 75 שנות חיים. הלב שיוגר מדי דקה 5 ליטרים של דם אל כל תא מתאי הגוף. ו-220 מיליון ליטרים במרוצת 70 שנות חיים. כשהשבל והגאות שלו מבצעים בהצמדה את מלאכת הניקוי והזנה בלי שום אוברול. בלי שום תיקונים, חלקי חילוף, רוב האנשים בכל אופן. אחת ל-60 שנה, שניות, 1440 פעמים ביממה, הדם שלנו משלים מחזור תנועה מזוב לגוף, אפילו פעימת לב מוצד במצב מנוחה, עודפת 60 גרם של דם בתנופה רבה אל עבר הדפנות של אבי העורקים. 70 פעמים בדקה מתנחשלים גלי הדם כנגד אבי העורקים ועולמים בעורקים. צינורות מתחתיים קשיחים לא יכולים לעמוד בהפגזה הזאת אורך ימים, אבל רקמות החיות בכלי הדם שלנו נוצרו בדיוק לצורך התפקוד הזה. כי אנחנו רצים במלוא המהירות, שרירי רגלינו מתעייפים תוך זמן קצר, אבל שריר הלב פועל בקצב כפול מזה, בעת שאנחנו שורים בהרפיה, ובקצב נמרץ יותר כשאנחנו נתנצים. לעולם אין הלב שובט למנוחה או להתיישושות. כאשר מנתחים, מחליפים מסתמי לב באביזרי סיליקון, החומרים קשים מעשי אדם, מקפחים את צורתם בתוך כמה שנים בלבד. זאת בשעה שרקמות העדינות והמידות של לב בריא, מפעילות את כוחן ופעמות בצורה תקינה במשך תקופת חיים שלמה. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפי צמבחים. הצטרפו אלינו רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, ספר חפציים. נפיץ נלמד היום בכלל יוד, בלכות לשנור שעוסק בתנאים ליתר לסיפור לשנורי, שאחד מהם הוא שיהיה לתועלת, ומוסיף החפציים וכותב בלשונה התאורה. ואפילו אם התועלת הזאת לא תוכל להגיע לידי סיפורו. רק שהוא מתכוון שיתרחקו בני אדם מדרך רשע, כשישמעו שהבריאות מגנות פועלי אבן, ואולי הוא בעצמו ישוב על ידי זה מדרכיו הרעים וידקן מעשו, כשישמע שהבריאות מגנות אותו עבור זה. גם זה עניינו בכלל לשון הרע, הוא לתועד יחשב, אומר החפץ חיים. ולמה? כיוון שעל כל פנים, אינו מכוון ליהנות מן הפגם ההוא שנותן בחברו, אלא רק לקנא לאמת. ואולי, אולי תבוא על התועלת על אבו. בביאור מוספי מביאים נידון בהקשר לזה, האם מותר לספר על אדם שעשה עבירות כדי שיתפעלו עליו שיחזור למוטב. דעת רב ניסים שמותר כדי נחל לתועלת, אבל לספר את זה בצמצום וכפי הצורך. ובמערשו הוא מקשה איך אפשר להתפעל על החבר שיעשה תשובה, הרי הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, הוא הניח באש לישב. החזון איש מתרד, שכיוון שהתפילה על הדבר נעשית על ידי אדם ולא בידי שמיים, אז זה נקרא על שם האדם, וכביכול הקדוש ברוך הוא רק מסייע לקיים את התפילה של האדם. חי גם דעת הגרח כנבסקי שמותר לספר, אבל הוא צריך להתכוון רק לטובה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב הקודש רב שמעון מיורסלב אמר, הארכתי ימים בגלל שמעולם לא באתי בטרוניות ובקושות על דרכי הקודש ברוך הוא. אמרתי בלבי, אם בארכות ימים אתה חפץ, מוטב כתשתוק, תקבל הכל באהבה של שמחה. אחרת תגידו לי, בוא לשמיים ותלחף, נדוק, כי הכל בסדר. צודק הקדוש ברוך הוא בכל מעשיו. נשתדל רבותיי להתחזק בידיעה שהנהגת השם אלינו היא בצדק וביושר, והכל מגיע מתוך רחמה וחסידיו של השם ברך עלינו. ובזה הגיעו דברינו לסיומם. נאחל לכולנו שיהיה המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה ברוחניות וגשמיות ובכל אשר נפנה, בכל טוב סלע.